טוב, ברוכים השבים, אנחנו חוזרים לסדר. אנחנו הגענו לפסקה A. הפסקה הזאת היא בעצם המשך של כל מה שלמדנו בחודש אלול, אבל יש כאן נקודה מאוד חשובה שהיא ממשיכה לפתח את הנקודות שבהן עסקנו. אם אנחנו נסכם באופן מאוד תמציתי את מה שדיברנו במשפט אחד, אז אמרנו שיות והמקור של כל הופעות החיים הוא מקור אחד, אז בעצם הכל הוא קודש, אלא שיש קודש גלוי שאותו קל להשיג, קל להיפגש איתו, ויש קודש סמוי, קודש נסתר, שהוא יותר מסתתר, הוא יותר מתחבא, הוא יותר נעלם, ולקודש הזה אנחנו קוראים חול. ויש מושג שלישי שנקרא טומאה. טומאה זה לא קודש מסתתר שאם אנחנו נקלף את הקליפה נגלה את הקודש במעטפת של החול, אלא זה ההפך הגמור מהקודש. ולכן ההפך מן הקדושה מצד אחד זה חולין, ומצד שני זה טומאה. מה זאת אומרת? כשאני אומר מה ההפך מקדוש, אז אני יכול להגיד או חול או טמא. מה התשובה? ששתי התשובות נכונות. כלומר, מצד אחד ההפך מצד ההפך הלא מהותי זה שהקודש הגלוי מתגלה הוא נקרא קודש, שהקודש הגלוי מתחבא במעטפת של החול הוא נקרא חול, ולכן מהצד הזה החול הוא לא אנטיתזה של הקודש, אלא החול הוא מחביא את הקודש. לעומת זאת יש מציאות שנקרא טומאה, שהמציאות הזאת היא ממש הופכית לגמרי לקודש, ולכן כמו שאמרנו אל מקום הקודש, למשל בית המקדש, הר הבית, אדם טמא לא יכול להיכנס, אבל אדם חולי אחרי התהליך של ההתקדשות שהוא יעשה הוא יכול להיכנס. בכל אופן, אם כן, בואו רק נוציא את המשפט שמעניין אותנו להמשך. היות והמקור של הכל הוא האינסוף ברוך הוא, ממילא, גם הקודש וגם החול, שניהם קודש. אלא שהקודש, שאנחנו קוראים לו קודש, הוא קודש גלוי, שקל להשיג אותו, קל להיפגש איתו, קל לחוות אותו, קל להרגיש אותו, קל להבין אותו. והקודש הסמוי, שהוא נמצא בכל מיני מעטפות וקליפות ומחיצות, הקודש הסמוי הזה נקרא חול, אבל באמת בגרעיניותו הוא קודש, והעולם יגיע לשלמותו רק כאשר שני הקווים של הקודש, קו של הקודש שנקרא קודש והקו של הקודש שנקרא חול, מה שהרב קרא בפסקה האחרונה שבעצרנו לפני בין הזמנים, החסידות החילונית, מה שהוא קרא, והחסידות הקדושה, כלומר עולם הערכים והמושגים שבאים מהממד הטבעי של האדם, והיום נפתח את זה קצת יותר, מה שכאן הרב קורא החסידות החילונית, שבעצם היא החסידות של המין האנושי, ולא מדברים כאן רק ברמה המוסרית, תכף נראה שזה יותר עמוק מזה, ומצד שני החסידות הקדושה, מה שבא בשם השם, מצד כוח הנשמה, שתי מגמות החיים האלה, הן בעצם צריכות להשתלם כל אחת ביחד עם השנייה, עד שבסופו של דבר יגיע העולם למילואו. זה פחות או יותר, באופן מאוד מאוד כללי, מה שדיברנו. היום אנחנו נוגעים בנקודה שהיא מאוד בעייתית, היא מאוד קשה, אבל היא מאוד עמוקה, ולכן היא מאוד חשובה. בואו נקרא את כל פסקה A, ננסה להיכנס לעניין. אין אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל העקרות החילוניות. תלכנה ותתפשטנה. תתרחבנה, תסתרגנה ותתפתלנה. עד כמה שהן צריכות ועד כמה שהן יכולות. נקודה ראשונה, מכוח זה נקודה שנייה, לעולם מוכרחות הן, דהיינו ההכרות החילוניות שתכף ננסה להגדיר מהן, לעולם מוכרחות הן להשאיר את המקום האינסופי בעד הכרות הקודש. ולכן התוצאה של שני מסלולי החיים האלה, וסוף כל סוף, בהכרעתן של שתי ההכרות זו לעומת זו, לבד, כלומר חוץ ממה, לבד מה שמוכרח הקודש להיות הנצדק, הוא מוכרח להופיע באורו, גם על כל השטחים של ההכרות החילוניות. המשפט הזה הוא קריטי. ועם זה, מוכח הדבר שילכו ויעשו בו העניינים, אל המקור של הקודש העליון, של קודש הקודשים, ששם גם החול וגם הקודש באים מתוכן אחד, ומתגלים בתור צביון אחד, קילט שמאלה, זה מאמר בזוהר, קילט שמאלה, באי עתיקה קדישה, דקולה ימינה. טוב, בואו נעשה סדר. המשפט הראשון, נקודת המוקד במשפט הראשון, היא הביטוי הכרות חילוניות. מה זה הכרה חילונית? אז אם אנחנו חילקנו בין קודש לחול, במובן הזה שהקודש שקוראים לו קודש, הוא קודש גלוי, והקודש שקוראים לו חול, הוא קודש סמוי, במילים יותר פשוטות. אם הקדוש ברוך הוא ברא באדם ובמין האנושי בכלל, ארבע מדרגות חיים, נגיד את זה ככה, הוא ברא באדם גוף עם כל הכישרונות וכל הכוחות, הוא ברא באדם נפש עם כל הכישרונות וכל הכוחות, הוא ברא באדם שכל עם כל הכישרונות וכל הכוחות, הוא ברא באדם נשמה עם כל הכישרונות וכל הכוחות. זה אומר שארבעת הרבדים האלה שמהם כלול האדם, כולם, גוף, נפש, שכל, נשמה, מהחוץ פנימה, כולם צריכים להתגלות במלאות. רק שתופיע הופעת החיים הזאת, וכמובן תכף נראה הקשר בין החלקים האלה, אז בעצם העולם יגיע למילואו. מה זה נקרא הכרה חילונית? הכרה חילונית זה שלושת המעגלים החיצוניים של האדם, שהם בעצם הלבושים שהקודש מתלבש דרכם בעולם שלנו, שמופיעים בשלושת הכלים הרגילים שבהם אנחנו רגילים לראות את עצמנו. קודם כל, במובן הגופני, קוראים לזה חושים. סוג של הכרה אחת עם המציאות היא הכרת החוש. אני פוגש את המציאות דרך חוש הראייה, דרך חוש השמיעה, דרך חוש המישוש, דרך חוש התא וכו'. חמשת החושים שגם הם מחולקים לפי הרמב"ם לשלוש קטגוריות. זאת הכרת הגוף, שהיא הכרה נמוכה מאוד. כלומר, כשאני אשאל מה זה הסטנדר הזה, אז אם למשל אני יכול על ידי חוש הראייה שלי והכרה השכלית הראשונה שפלטת עץ כזאת בצורה הזאת נקראת סטנדר או משהו כזה, להגיד על פי חוש הראייה זה סטנדר, ההכרה הזאת היא הכרה נכונה. לא הייתי יכול למשל להגדיר את הפלטת עץ הזאת על ידי מישוש, הייתי ממשש עם היד את הפלטת עץ והייתי אומר רגע, זה סטנדר, גם טוב. אלא שאם אני אמשש עם היד את העץ, זה יכול גם שולחן. אז יש איזושהי הכרה ראשונה, שכלית, שעובר דרך חוש הראייה, שאומרת לי, לדבר הזה, בני אדם קוראים סטנדר, שהשימושים שלו הם כאלה וכאלה וכו'. אם כן, יש סוג אחד של הכרה, שהוא הכרה חושית. שההכרה החושית הזאת נחלקת לחמש קטגוריות, חמשת החושים, וגם הן נחלקות לשלושה תתי קבוצות, נגיד את זה ככה. אבל זה סוג של הכרה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה בטבע האדם. ולכן, לדוגמה, אם ישאל אותי אדם, מה זה? אז אני אענה דרך הכרת החוש שנקרא ראייה, על פי הידיעה ההכרתית הראשונה, השכלית הכרתית הראשונה שלי, שזה נקרא כוס וזה נקרא מים, אז אני אגיד, זה כוס זכוכית, זו כוס זכוכית, המכילה מציאות חומר, לא משנה איך נקרא לה כרגע, שבני אדם קוראים לה מים. אמרתי אמת. או שש הכרות שאפשר להגיע אליהם דרך הריח, דרך השמיעה, דרך המישוש, דרך הטעם וכו'. אם כן, הכרה חילונית ראשונה, היא ההכרה דרך הכלי החיצוני ביותר הקיים באדם, שהוא הכלי השטחי ביותר, שהוא הגוף, וההכרה הזאת עוברת דרך חמשת החושים. עכשיו, אנחנו לא מזלזלים בהכרה הזאת, כי אם הקדוש ברוך הוא ברא באדם חמישה חושים, אז כנראה הקדוש ברוך הוא רוצה שניפגש עם המציאות גם דרך החושים. לא יכול להיות שאדם ינהל את החיים שלו רק על פי הכרת החוש. למה התחתנתי איתה? כי היא בחורה יפה. אם כן, חוש הראייה הכריע את כל ההכרות האחרות. למשל, ההכרה הנפשית, שתכף נדבר עליה, ההכרה השכלית וההכרה הנשמתית. לא אמרנו שחוש הראייה הוא לא מעניין פה. הוא מעניין. לא יישא אדם אישה עד שירן, השם תתגנה עליו. אם כן, אי אפשר להתחתן בלי למצות את חוש הראייה בקשר. ברור שלא. אבל מצד שני, אי אפשר לעצור שם. אי אפשר להגיד, המפגש שלי עם המציאות הוא רק חוש הראייה. זה לא נכון. מצד שני, אי אפשר לזלזל בזה. בכל אופן, הכרה ראשונה שהרב קורא לה הכרה חילונית ראשונה, זה ההכרה דרך הכלים החיצוניים שהקדוש ברוך הוא שתל באדם, הנקראים חמשת החושים. הכרה יותר עמוקה מההכרה הגופנית שבאה לידי ביטוי על ידי החושים, היא ההכרה החילונית השנייה, היא ההכרה הנפשית. נקרא לה היום ההכרה הרגשית, ההכרה התחושתית. קוראים לזה היום אינטואיציה. לא משנה איך נקרא לזה. כלומר, יש סוג שני של הכרה שהקדוש ברוך הוא שתל בנפש האדם, שדרכה הוא נפגש עם המציאות, וזאת התחושה שלו, ההרגשה שלו. אם נחזור לדוגמה הקודמת, שהיא דוגמה טובה בכל הדברים, לא יכול להיות שאדם מתחתן רק על פי מה שהוא ראה בעיניים, וכו', אלא גם צריך שתהיה פה איזושהי תנועה יותר עמוקה, של יחס, של זיקה, של קשר. שהוא, התנועה הזאת, באה לידי ביטוי דרך הרגשות. אני מרגיש משהו, משהו זז אצלי ברובד יותר פנימי שלי מעבר לעיניים שרואות. מעבר לחושים. זאת מדרגה שנייה. וגם את ההכרה הזאת הקדוש ברוך הוא ברא. אז למה ההכרה הזאת נקראת הכרה חילונית? כי היא מופיעה ברובד הטבעי, שעדיין לא מדברים על הרובד האלוהי, הנשמתי, האינסופי, הטבוע בטבעו של אדם. ההכרה השלישית, על גבי ההכרה החושית ועל גבי ההכרה הרגשית, על גבי הגוף ועל גבי הנפש, היא ההכרה השלישית שהרב יקרא לה הכרה חילונית, כל זה כתוב במקומות אחרים ברב. ההכרה השלישית היא הכרת השכל. כלומר, אין ספק שבעולם הטבע, כלומר בעולם החושים, הרגשות והחוכמה, החוכמה היא הכלי המרכזי שאמור לנהל את הרגשות ואת החושים, זה ברור. אדם לא יכול להתנהל על פי החושים ועל פי הרגשות, כי מי יודע לאן זה יביא אותו. אלא מה שמנהל את החיים באמת זה השכל והחוכמה, זה ברור. אבל סוף כל סוף, גם ההכרה השכלית, עם כל האובייקטיביות שלה באופן יחסי לרגש ולגוף, בסופו של דבר גם היא חלקית. כי מה שהתובנה של האדם מגיעה, במקום שהשכל אליו הגיע, מי אומר שמחר זה לא ישתנה? חוץ מזה, היות ואני רואה חלק מהתמונה, כי אני מתמקד כרגע בתובנה מסוימת מסוג אחד, ממילא שאני מתמקד בחלק אחד, חסר לי חלק אחר. לכן, גם ההכרות השכליות, שתכף נדבר על סוגים שונים של הכרות שכליות, למשל, הכרות מדעיות שכליות, מדעים מדויקים, מדעי הטבע, למשל, הכרות מוסריות שכליות. מה זה מוסר? מה שהרב קרא חסידות חילונית, או חסידות עולמית, או למשל אפילו הכרות פילוסופיות רוחניות על דבר האלוהים ברובד השכלי, כל זה עדיין ייקרא הכרה חילונית. אם כן, שלושת הרבדים הנקראים הכרה חילונית, זה אותן ההכרות היוצאות מהמקום הטבעי של האדם דרך גופו, נפשו ושכלו. יבוא אדם ויאמר, מה שלושת ההכרות האלה שוות ביחס להכרה הנשמתית האלוהית הפנימית שיש בי? הרי ההכרה הנשמתית הזו היא העיקר, ההכרה האלוקית, שהיא מה שאנחנו מאמינים נקראת נשמה, צלם אלוקים שבאדם וכו'. אומר הרב, לא נכון. זה נכון שההכרה הנשמתית האלוקית שאין לה הגדרה היא הרבה למעלה מההכרה השכלית והכרה הרגשית והכרה החושית, אבל אם אנחנו חושבים שההכרה הנשמתית סותרת את ההכרות השכליות הרגשיות והחושיות, אז אנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך הוא צריך להתגלות גם דרך ההכרות השכליות הרגשיות והחושיות, כי ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם וברא את העולם. זה סדר העולם. לכן בואו נקרא רגע את המשפט הראשון. אין אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל ההכרות החילוניות. בואו נודה שהרבה פעמים התחושה שלנו או נקודת המוצא הבסיסית שלנו היא שההכרה התורנית שלנו צריכה להיות סותרת את ההכרות השכליות הרגשיות והחושיות, כי הן נראות לנו הכרות נמוכות. הן נראות לנו הכרות שטחיות. הן נראות לנו הכרות רדודות, הכרות חלקיות, הכרות לא מוחלטות. ואז הרבה פעמים אנחנו בורחים כאילו אל ההכרה הנשמתית, נגיד בצורה של ישיבה, מה אלוהים אומר, ואנחנו כביכול מדלגים על מה הנפש מרגישה, ומה החושים קולטים, ומה השכל וההיגיון מבינים, וכו'. אומר הרב, הדבר הזה הוא טעות. אין אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל ההכרות החילוניות. ההכרות החילוניות בשורשן הן גם הכרות קודשיות. הן גם הכרות של קודש. ולכן אנחנו צריכים לתת להם את המקום המגיע להם, המכובד שלהם. זה נכון שהמציאות לא נגמרת בהכרות החילוניות. זה נכון. אבל מצד שני, אוי ואבוי אם אנחנו נחסום את ההכרות החילוניות, כי נחשוב שההכרה הקודשית לא צריכה לעבור דרך המסלול שבשלב הראשון שלו היא תתגלה כהכרה חילונית. לכן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, לא יישא אדם אישה עד שיראה השם תתגנה עליו. הדוגמה הטובה ביותר שראינו את ארבעת ההכרות האלה זה בנישואין. איך אדם יכול להחליט אם יתחתן או לא? הוא צריך לפתור את ארבעת ההכרות האלה ולתת תשובה כן. כלומר, קודם כל לא יישא אדם אישה עד שיראה, זה הכרת החוש ברובד של הראייה. ב' הוא צריך להרגיש משהו, איזושהי דינמיקה זוגית, נגיד ככה, שזורמת כאן בזוגיות הזו. ג' יש כאן תודעה ותובנה שכלית שהזוגיות הזאת יש בה משהו, יש בה כיוון, יש בה מטרות, יש בה וכו'. ויותר עמוק משלושת אלה, אבל על גבי שלושת אלה ובלי לוותר על שלושת אלה, ההכרה הנשמתית הפנימית שאי אפשר להגדיר אותה. משהו מאוד פנימי אומר, זהו, זה פה, זה זה. זה לא משהו אחר. לכן מצד אחד צריך להגיע להכרה דרך החוש, מצד שני דרך הנפש, מצד שני שלישי דרך השכל, ומצד רביעי דרך הנשמה. ואם חסרה הכרה אחת, אז אפשר להתחתן. כי ארבעת ההכרות האלה הכרחיות. בבקשה, אלעד. הכרה הרביעית היא ההכרה הנשמתית האלוקית הפנימית, שאין לי מילים להגדיר את זה.
זה לא הכרה חילונית.
זה לא הכרה חילונית, זאת הכרה אלוהית. שאין לה מילים. כל מה שתגיד מגמד. מה? זה קשור לתביעת עין, בדיוק. זה תביעת עין. אם אתם זוכרים, אמרנו פעם שהאישה ניחנה בדרך כלל בשתי הכרות מרכזיות, שהן הכרת הנשמה והכרת הנפש. ואיש ניחן בדרך כלל בשתי הכרות מרכזיות, שהן הכרת השכל והכרת החוש. נכון? אחד מרכזי הכובד של האיש הוא השכל, אחד מרכזי הכובד של האיש זה התאווה, החושים. לעומת, כלומר נקרא זה החוכמה והגוף. שני מרכזי הכובד של האישה, זה מצד אחד הנשמה, ומצד שני הרגשות, הדמיון. זה לא שאין לה שכל ולא שאין לה תאווה. אבל זה בא, מרכז הכובד שלה, כלומר התשתית הבסיסית שעליה הדברים עומדים בדרך כלל, זה הנשמה והנפש. ואמרנו באחד השיעורים, שאדם במין זכר, המרחק אצלו בין ההכרה השכלית להכרה החושית, הוא מאוד ברור. כלומר, לי מאוד ברור אם אני מנהל את החיים על פי החושים, או על פי השכל. כי המרחק בין השכל לחוש הוא מרחק קיצוני, הוא מרחק תהומי. האישה, שאצלה יש מוקדי כוח שהם נשמה ונפש, המרחק בין הנשמה לנפש כלפי חוץ הוא נראה מאוד דק. לכן אישה הרבה פעמים יכולה להיות מבולבלת. האם, אני אומר זה בשפה לא נכונה, כן, האם היא מרגישה מלשון רגש, או האם היא מנשימה, נקרא לזה ככה, מלשון נשמה? כי המרחק בין נפש לנשמה הוא מאוד קצר. המרחק בין שכל לחוש הוא מרחק ארוך מאוד, גדול מאוד, תאומי מאוד, שונה מאוד, קיצוני מאוד. לכן אצל הנפש הנשית יש מצד אחד שייכות יותר אלוהית, מצד שני יכול להיות הרבה יותר בלבול. לעומת האדם הזכרי הוא פחות אלוהי, מצד שני בדרך כלל הוא הרבה יותר מוגדר, הוא הרבה יותר יודע לקטלג, הוא הרבה יותר יודע לשים את הגדר, לשים את הגבולות, להגיד זה ככה, זה ככה. בדרך כלל זה ככה. טוב, סטינו מהנושא, רק בואו נחזור אלינו. אם כן, האם רצון השם זה שנוותר על ההכרות החילוניות, מקף, הטבעיות, מקף, הגופניות, הנפשיות, השכליות, מקף, החושים, הרגש והחוכמה? לא. אלא גם דרך ההכרות האלה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנפגוש את המציאות. הרב בן היה שבת בית עמוד 9 אומר יותר מזה. שאם יש ספקות שאפשר לפתור אותם דרך הכרות נמוכות, ואנחנו מנסים לפתור אותם דרך הכרות יותר עליונות, אנחנו לא נפתור את הספקות האלה. למשל, הדוגמה שהגמרא שם מזכירה, דוגמה מזעזעת, שהזכרנו פה באחד השיעורים. הגמרא אומרת שכתוב בתורה, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו. על איזה מלאכה מדובר? האם יוסף בא לאשת פוטיפר ורצה לתפקד את הבית, נגיד רצה לעשות כביסה, לשטוף כלים, לשטוף את הרצפה, לתפור איזה בגד, ואז המילה מלאכה פה היא מלאכה כפשוטה, מלאכת הבית, או חס ושלום, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, בא לשכב עם אשת פוטיפר? את השאלה הזאת שואלת הגמרא. מה זה המלאכתו הזה? אם אני הייתי מעיז היום לשאול את השאלה הזאת על יוסף הצדיק, היו סוקלים אותי באבנים. אתה מלא באב האמינה שבעבור יוסף לעשות מלאכתו זה לשכב עם אשת פוטיפר? אבל הגמרא לא מזדעזעת מהקושיה. והגמרא אומרת, תירוץ תמוע ביותר. תביא ספר תורה ונספור. כלומר, הגמרא לא אומרת, תתבייש לך, ככה אתה מעליל אב אמינה על יוסף. הגמרא אומרת, תביא ספר תורה ונספור. אם יש 38 פעמים שורש מלאכה בתורה בהטיות שונות, בלי המלאכתו הזה, איזה מזל, יוסף ניצל. כי המלאכתו הזה זה מלאכה ממש. הנה זה ה-39, כי הגמרא אומרת ש-39 אבות מלאכה, בשבת זה כנגד 39 מלאכה, פעמים מלאכה שנאמר, כנגד 39 פעמים שנאמרה מלאכה בתורה. אז 39 פעמים כתוב מלאכה בתורה, כנגד זה 39 אבות מלאכה שנאסרו בשבת. אז אם יש 38 פעמים מלאכה חוץ מהפסוק הזה, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, משמע שהמלאכה הזאת פה, היא אחת המלאכות, מלאכת הבית. הצלנו את יוסף. אבל אם יש 39 פעמים חוץ מהמלאכה הזאת, אז מה זה אומר? שויבוא יוסף לעשות מלאכתו, זה לשכב עם אשת פוטיפר. זה התירוץ של הגמרא. תביא ספר תורה ונספור. מסביר שם הרב בן היה, איך יכול להיות? מה התשובה הזאת באה להגיד? התשובה הזאת באה להגיד, אומרת הגמרא, אומר שם הרב בן היה, על הגמרא, שאם יש ספקות שאפשר לפתור אותם דרך המציאות הממשית, החושית, המעשית, כמו פה, לספור כמה פעמים כתוב מלאכה בתורה, אז אנחנו לא בורחים אל התירוץ או אל הפתרון הרגשי או השכלי או הנשמתי האלוהי, אלא אנחנו קודם כל מברים את המציאות דרך הממד ההכרה החושית. לכן פה ההכרה החושית באה לידי ביטוי על ידי ספירת מספר הפעמים שכתובה המילה מלאכה בהטיות שונות בתורה. והגמרא עונה מה שונה, דרך אגב, זה מאוד מעניין מה מצוי עם המלאכתו הזה שם. בסוף המסקנה תיקו. כלומר, לא ברור מה קרה שם. טוב, יוסף הצדיק מדובר. בכל אופן, מה רק רציתי להגיד? שהנה, אתה רואה דוגמה קריטית, שספק רוחני, חמור ביותר, נפטר לא על ידי פתרון רוחני, אלא על ידי פתרון מעשי, טכני. הרב שם משתמש קצת במושגים אחרים, אז זה אותו דבר. אומר שם הרב, כל ספק ניתן להיפטר בשלושה ממדים. או ניסיון, דיינו מה החיים מלמדים אותך, ניסיון החיים, אוניברסיטת החיים, או מחקר, חקירה שכלית, דיינו מה ההיגיון אומר לך, או תורה, דיינו מה הנשמה האלוהית אומרת לך. שלושת המסלולים האלה, מה אנחנו היינו אומרים? כשיש ספקות, לאן תלך? מה היינו אומרים באבא אמינא? כשיש ספקות, לאן הולכים? לתורה. אומרת הגמרא לא. כשיש ספקות שיכולים להיפטר על פי החושים, תפתור אותם על פי החושים. אומר הרב שם דבר יותר עמוק מזה. שאם יש ספק שאפשר לפתור אותו לידי החוש, ואתה מדלג על החוש ומנסה לפתור אותו במדרגה של חקירה שכלית, או יש ספקות שאפשר לפתור אותם מחקירה שכלית ואתה קופץ על התורה, לא תמצא את הפתרון. כי אם הקדוש ברוך הוא אפשר לך לפתור ספק בצורה מסוימת ברמה הנמוכה, למה אתה מטריח את הקדוש ברוך הוא להגיע למדרגה יותר עליונה? עד כדי כך. נקודה מאוד עקרונית. לכן היום אנחנו מזלזלים בהכרות החילוניות? מה פתאום? היום אנחנו תקועים בהכרות החילוניות? בשום פנים ואופן לא. אני אשמח אם תגיבו. יש הרבה מה לדבר על זה עכשיו. הכרות חילוניות, עוד פעם, זה לא רק הכרות שכליות חילוניות. מה שנקרא מוסר כליות, דרך ארץ, אכפתיות חברתית, פרנסה בכבוד, וכו'. כל הערכים האלה הם חשובים. אבל זה עוד לפני כל הערכים האלה. זה הכרות החושיות, והכרות הרגשיות, והכרות השכליות, שכל שלושת הכרות האלה הן הכרות טבעיות. כשהנטייה שלנו, לפעמים בבית המדרש, היא לזלזל בהכרות האלה, להגיד, איזה רדידות, איזה שטחיות, זה לא אלוקי, זה חיצוני. לא נכון. לא מזלזלים בהכרות החילוניות. לכן אומר הרב, אין אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל ההכרות החילוניות. דרך אגב, זה מגיע למצבים, למשל קיצוניים. שמשל הרמב"ם לקח מאריסטו וכדומה, הכרות שכליות, פילוסופיות על דבר האלוהים. ולכן הרמב"ם בהקדמה לשמונה פרקים כותב לך, שמע האמת ממי שאמרה. אני לא אגיד לך, האם מה שאני כותב כאן בספר הזה, המקור שלו הוא בגמרא, או המקור שלו הוא באריסטו. למה? כי אם אני אכתוב לך, זה גמרא, זה אריסטו, מה אתה תעשה? את הגמרא תיקח, את אריסטו תזרוק. אבל אני יודע ששמע האמת ממי שאמרה, אומר הרמב"ם. אז אם אפשר להגיע להכרה נכונה, גם אם היא חילונית, כשהיא לא נוגדת את ההכרה, נראה בהמשך האלוהית, שמע האמת ממי שאמרה, גם אם אריסטו אמר את זה. דבר מאוד עקרוני. היות והנטייה הבסיסית שלנו זה לזלזל בהכרות האלה, ולהגיע לכאילו הכרות אלוקיות שהן מוחלטות. אבל גם ההכרות החילוניות, גם אותם הקדוש ברוך הוא ברא, וגם דרכם צריכים לגלות את השם. כן. רק שנייה, בואי נלך לפי הסדר, בבקשה.
יש הכרה שהיא קודמת, זכות וטו לצורך העניין?
לפי הסדר של הגמרא שהזכרנו מקודם, קודם כל, הכרת החוש. דוגמה מעשית, אם אתה יוצא עם בחורה 4-5 פעמים, ואין התחלה של משיכה חיצונית, להפסיק את הקשר מיד על המקום.
לא נכון.
פעם, פעמיים של... טוב, אני יכול לחלוק עליך. אתה יכול לחלוק עליך.
מה? אני פה חבר'ה צעירים.
אז מה?
אני אתחתן, מראה...
אי אפשר להתחתן אם המראה החיצוני של הגברת לא מוצא חן בעיניך. שלושה סימני קריאה. אבל לא משנה, אבל יש, אבל מה דיברנו עכשיו חצי שעה? שיש ארבע הכרות שהתשובה עליהן צריכה להיות כן. אז לא? אז לא? אתה חולק על השולחן ערוך? שכחתי את שם כבודו.
רוי.
אתה חולק על השולחן ערוך? אני מצטט, לא יישא אדם אישה עד שיראנה, שמה תתגנה עליו. נקודה. גמרא, הלכה בשכון ארוך. אם כן, אומר השכון ארוך, אסור להתחתן עם מי שהיא שהמראה החיצוני שלה לא מוצא חן בעיניי. לא אמרנו שהיא צריכה להיות מאוד יפה. ויופי זה דבר סובייקטיבי, כל אחד והיופי שלו. לכן ודאי שאנחנו לא מתמכרים למראה החיצוני, ברור שלא. אבל מצד שני אני לא יכול לדלג על זה. אני לא יכול לדלג על זה. ולכן, השלב הראשון, למשל, למה הוא התפרס? רואי. לכן אני גם דייקתי בלשוני, לא אמרתי פגישה ראשונה, פגישה שנייה. כי הרבה פעמים, בשלבים הראשונים, לא רואים את הדברים, תרתי משמע נכון. אבל אחרי שאדם כבר התחיל קצת להכיר יותר, ולהיפתח יותר, ולהעמיק יותר, וכו', אז אפילו המראה החיצוני כבר נראה משהו אחר. אבל אם אחרי 4-5 פגישות, אין שמחה מינימלית לפחות, במראה החיצוני, אין איזה משיכה רגשית, סליחה על הביטוי, משיכה אפילו מינית, אי אפשר להתחתן ככה. אוי ואבוי. אתה יודע מה כתוב בגמרא? סליחה שאני סוטה. תרתי משמע. אתה יודע מה כתוב בגמרא? על אדם שחל ושלום נמצא עם אישה וחושב על אישה אחרת? אתה יודע מה כתוב עליו בגמרא? זה דברים נוראים מזעזעים? לכן במחילה מכבודך, רואי, הגעת מתל אביב היום?
כבר פה היום.
כבר פה היום, ברוך הבא. מחילה מכבודך, אני חושב שמה שאתה אומר זה טעות. אסור לאדם להתחתן אם אין את הרבדים הטבעיים בקשר. כמובן, נקודת המוצא היא לא הרבדים הטבעיים. זה בא ממקום של ערכים, של אידיאלים, של מגמות חיים, של מטרות. ברור, אבל אני לא יכול לדלג על זה. יש לי שאלה. כתוב בגמרא, שלושה דברים יוצאת בת קול ואומרת 40 יום לפני יצירת הוולד. שלושה דברים. אז כולם מה זוכרים? מה יוצאת בת קול ואומרת? בת פלוני לפלוני, נכון? כלומר, הבת של פלוני, היא תתחתן עם אלמוני. בסדר. דרך אגב, למה לא קוראים לה בשם שלה? מה זה הבת של? תגיד, פלונית תתחתן עם אלמוני. מה זה בת פלוני? למה היא מיוחסת לאבא שלה? בסדר, שאלה. אז את זה כולם יודעים. ש-40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. אבל יש שם בגמרא, בתחילת סוטה, עוד שני דברים שיוצאת בת קול ואומרת. בית פלוני לפלוני, באיזה בית אדם יגור, ושדה פלונית לפלונית. תגיד לי, רואי, בית ושדה זה חשוב או שזה 4 קירות? וזהו, תקרא ורצפה. מה זה משנה? בשביל זה הקדוש ברוך הוא צריך להטריח בת קול 40 יום לפני יצירת הוולד, להגיד בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. אין לקדוש ברוך הוא עם מה להתעסק, לא חבל לו על הזמן. תשובה, כנראה שהבית שבו האדם חי, והשדה שבה האדם חורש, עובד, היום זה לא רק שדה, זה התחום העיסוק שלו כנראה, פעם זה היה עוד כנראה חקלאות, אבל המשפחה, ואפילו הבית שהוא בחינת אולי המעמד הכלכלי, או השדה, והקריירה, העיסוק, אלה דברים מאוד משמעותיים לנפש האדם. אתה לא יכול להגיד, לא משנה מה תעשה, העיקר שבסוף תהיה מזכורת. זה לא נכון. אדם צריך להרגיש סיפוק, הוא ימי לשליחות, ממצא את התפקיד שלו, שהקדוש ברוך הוא יטיל עליו, ועל פי זה הוא שם בו את הכישרונות ואת הכוחות. לכן, לא יישא אדם אישה, עד שיראנה שמה תתגנה עליו. זאת הלכה, זו לא סברה בשיעור, זאת הלכה בשולחן ערוך. ואנחנו מחויבים להלכה. מישהו רצה פה להעיר משהו.
רגע, אבל אנחנו באמת, אנחנו אומרים בגמרא על ה...
דקו.
לא, לא אם יפה בקדיקה, זה בחור שחושב על אישה אחרת.
מה, אומרים עליו?
כן.
אני לא רוצה להגיד זה בשיעור באינטרנט. איזה בנים יצאו לו.
אומרים עליו...
למה תגיד, ידידיה, למה תגיד? למה? אני אראה לך אחרי זה.
אומרים עליו שלא נדע מצרות.
אני אראה לך אחרי זה. לא הבנתם מה שידידיה אמר. הבנתם? שלא נדע מצרות. זה מה שאמרת, כן?
כן.
אחרי זה קובי אני אראה לך. בסדר? כותבים עליו בגמרא דברים חמורים ביותר. טוב, בואו נתקדם.
כמו שאני אומר לגבי הרמב״ם.
כן.
לכאורה לא תורה.
לכאורה זה?
תורה. זמן חכים זה כמובן תורה.
זה תורה שהופיעה... סליחה. אני תמיד מזכיר בהקשר הזה את הדוגמה הפשוטה ביותר שמזכיר הרמב״ם. הרמב״ם כתב ספר בגיל 13, אם אני לא טועה, נקרא ספר ההיגיון. את הספר הזה רובו ככולו הוא לקח מאריסטו. הרמב״ם למשל אומר, זה דוגמה שהכי קל לי להסביר בצורה כזאת. הטוש מאתמול הגיע? טוש מאתמול. לא הגיע. טוב, אני חייב טוש. טוש מוכן לקפוץ רגע, נביא. הרמב״ם אומר, מה הגדרה, בשם אריסטו, מה הגדרה של אדם חכם? אומר הרמב״ם, חכם שווה, היודע דבר בסיבותיו. כלומר, אם אני יודע סיבות של דבר, אני אדם חכם. כלומר, אם אני יודע דבר בתוצאה שלו, אני לא חכם. אם אני יודע דבר בסיבות שלו, אני אדם חכם. כמה סיבות יש לכל דבר? אמר אריסטו, ארבע. סיבת החומר, מאיזה חומר הדבר הזה עשוי. ב', סיבת הפועל, מי פעל את החומר הזה? ג', סיבת הצורה, כלומר, מה הצורה החיצונית של הדבר הזה? ד', סיבת התכלית, תראו מה המטרה. למה שאני אבוא לקחת את הדוגמה, הכיסא הזה, סיבת החומר, מאיזה חומר זה עשוי? תגיד, מתכת, פת, וכו'. סיבת הפועל, מי פעל את החומר הזה? תגיד, הנגר, רובל מהנגרים שלו.
ומה הצורה של הכיסא הזה, נגיד ריבוע או משהו כזה, ומה התכלית של הכיסא הזה, שיש בו עקבו וכו'. אם כן, אומר אריסטו, חכם שווה היודע הדבר בסיבותיו, סיבת החומר, סיבת הפועל, סיבת הצורה, סיבת התכלית. בסדר? אמר אריסטו יותר. תודה רבה. אמר אריסטו יותר מזה. יש לכל אחת מארבעת הסיבות, סיבות קרובות וסיבות רחובות. למשל, סיבת הפועל של הכיסא הזה זה הנגר רובן. אבל לפני שהעצים הגיעו לנגריה של רובן, שמהם הוא עשה את הכיסא, הוא הברזל ועבד את זה, החומר הזה הגיע, חומרי הדלם הגיעו ממקום אחר. אם כן, זה הגיע על ידי, נקרא לזה, מסעית ההובלה שהובילה לחומרי הגלם. אז אם כן, סיבת הפועל הקרובה לתוצאה מרובן. אבל, תודה רבה, אבל הנהג שהביא את חומרי הגלם הוא יוסי. ולפני שהנהג יוסי יביא את חומרי הגלם, היו בבית החרושת. ולפני כן הם היו, אם נגיד מדובר כיסא מעץ, הם היו ביער. אז חוטב העצים, שמולי, הוא זה ש... הוא סיבת הפועל. אם כן אומר אריסטו, סליחה, חכם שווה, היודע דבר בסיבותיו, ארבע סיבות, מלמטה למעלה, חומר, פועל, צורה, תכלית, ולכל הסיבות האלה סיבות קרובות וסיבות רחוקות. שאלה, האם מה שאמרנו עכשיו זה דבר תורה? אז התחלנו. האם מה שאמרנו עכשיו זה דבר תורה?
לא.
זה לא דבר תורה, זה דבר חוכמה. דרך אגב, זה דבר יפה. זה דבר גם חשוב.
אבל זה פועל בתורה.
רק שנייה, חדידי. זה דבר שהוא חוכמה. אומר הרמב״ם, אין לי בעיה לקחת את דבר החוכמה הזה מאריסטו. אם צריך לגייר אותו, זה סוגיה בפני עצמה, מה צריך לגייר ומה אי אפשר לגייר וכו', ויש מגיירים, ואני מכניס את זה לתוך שמונה פרקים. אין לי בעיה עם זה. אמר הרמב״ם לאריסטו יותר מזה. אתה עצרת בסיבה הרחוקה, הדוגמה שלמשל עובד במפרשים, אם ניקח למשל את סיבת הפועל. בסדר? הייתה רוח, הרוח הזאת נשבה וחתכה או קרתה, נקרא לזה ככה, גזע, של סליחה, חלק של ענף מעץ, הענף הזה אף ושבר אבן מגדר, והאבן הזאת אףה ושברה את ידו של יוסי. אם כן, אם אני שואל עכשיו, מהי הסיבה הקרובה, סיבת הפועל, סיבת הפועל הקרובה, ששברה את ידו של יוסי, התשובה תהיה, האבן. אם אני אשאל, מה הסיבה הרחוקה ששברה את ידו של יוסי, התשובה תהיה, הרוח. אריסטו התחיל פה. שואל הרמב"ם את אריסטו, וכאן הוא מגייר אותו ומוסיף אותו, אבל מי גרם לרוח לנשות? משיב הרוח. אז תקרא לזה, תקרא לזה חוקים פיזיקליים. מי ברא את החוקים הפיזיקליים האלה? אם כן, נגיע בסוף לסיבת הסיבות אילת העילות, היא ריבונו של עולם. אם כן, המחלוקת העקרונית בין הרמב"ם לאריסטו, זה הסיבה הראשונה. בין סיבת החומר הפועל לצורה והתכלית. בעיקר בסיבת הפועל. מי פעל את הכל? הוא סיבת הסיבות, הוא אילת העילות. אבל אין בעיה לרמב״ם לקחת את אריסטו מכאן ואילך, אחרי שהוא שיפץ אותו והכניס את היסוד שחסר אצל אריסטו. לכן אומר הרמב״ם, שמע האמת, ממי שאמרו?
זו חוכמה נפתח רמב״ם.
או, יפה מאוד. איזה משפט, שכחתי את שמך.
יובל.
יובל, אומר יובל, אם ככה מה יוצא, שהחוכמה נהייתה תורה. כלומר, מכאן ואילך, מהרוח זה חוכמה, מריבונו של עולם זה כבר נהפך לתורה. איזה יופי. לכן ההכרות החילוניות, זה כמו שרף כותב כאן, ההכרות החילוניות, למשל בדוגמה הזאת, שבאות שהיא הכרה שכלית, פילוסופית, שהיא מתחילה מפה, גם היא חלק מתורה. לכן אם אתה כתורה, כהכרה תורנית, כהכרה נשמתית, יוצא למלחמה נגד ההכרות החילוניות, אתה בכלל עובד שהכרות החילוניות זה הלבושים של ההכרות האלוהיות. כמו שאמרנו, יש קודש גלוי ויש קודש מסתתר, זה הקודש המסתתר. אתה, לך תוסיף את נקודת האינסוף שחסרה פה. הנה, זה בדיוק המשפט הבא. אין אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל ההכרות החילוניות, תלכנה ותתפשטנה, תתרחבנה, תסתרגנה ותתפתלנה עד כמה שהן צריכות ועד כמה שהן יכולות, אבל לעולם מוכרחות הן להשאיר את המקום האינסופי שמנו הכל מתחיל, ולשם הכל הולך, בעד הכרות הקודש. הכרת הקודש היא המנוע של הכל, היא הגרעין והסיבה של הכל, והיא התוצאה והמטרה של הכל. אז לזלזל בהכרות החילוניות, לא? אבל לחשוב שהכל נתחיל שם, ודאי שלא. אני לא רוצה להתפזר, אני חושב שבהקשר הזה חייבים להגיד משהו. הרב קוק, בפסקה הראשונה באורות הקודש, מבדיל בין חוכמת התורה לחוכמות חול. בוא נדבר על מדעי הטבע, לדוגמה.
אומר, מה ההבדל בין חוכמות החול, מדעי הטבע, לחוכמת התורה? אז הוא אומר, הגדרה מאוד מעניינת. הוא אומר, חוכמות החול הן חוכמות מציירות. חוכמת התורה היא חוכמה יוצרת. אם כן, יש חוכמה יוצרת ויש חוכמה מציירת. מה ההבדל? אומר הרב ככה. כל חוכמות החול, נלך למשל פיזיקה, חוקים פיזיקליים. החוקים הפיזיקליים קיימים בעולם מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה שאני כבן אדם לא הייתי איש מדע ולא גיליתי את החוק הפיזיקלי שדרכו הקדוש ברוך הוא מנהל את, 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 את המציאות, מה שנקרא הטבע פועל, זה בעיה שלי כבן אדם. זה שלא חפרתי ומצאתי נפט מתחת לאדמה, זה לא אומר שהנפט לא נמצא. הנפט נמצא, רק אני הבעיה שלי שלא חפרתי וגיליתי אותו. ברגע שחפרתי וגיליתי, בעצם חשפתי את מה שכבר היה. אם כן, כל חוכמות החול, לדוגמה מדעי הטבע, זה דוגמה מצוינת, הן בעצם חוכמות שמציירות את המציאות הנתונה. כלומר, המציאות פועלת, יש לה חוקים שהיא פועלת על פיהם, אני כבן אדם עוד לא הגעתי לתובנות האלה, לאקסיומות, לנוסחאות וכו'. אחרי שהאדם קצת התפתח והגיע בשכל האנושי שלו לתובנות שהוא הגיע, עכשיו הוא הגיע לנוסחה, לאקסיומה, שהיא בעצם הרעיון, או נקרא לזה הכוח, השיטה שמנהלת את אותה מציאות, שפועלת באופן טבעי. אם כן, כל חוכמות החול זה ציור של המציאות הנתונה. אלא שאני עד היום לא ידעתי לצייר, היום כי איש מדע אני יודע לצייר. אם כן, חוכמות החול, שימו לב, הגדרה מאוד חשובה. חוכמות החול מגלות את היש שביש. כלומר, יש כאן מציאות נתונה. היא פועלת, היא אקטיבית, היא חיה, היא עובה. רק אני לא יודע עדיין את החוקיות שעל פי היא עובה. ברגע שחקרנו ומצאנו את החוקיות, אז גיליתי את היש של היש. כלומר, היש כבר נמצא. עכשיו אני מגלה את הקוד הסודי, נקרא לזה ככה, את ה-DNA של אותו דבר. בסדר. לעומת חוכמת התורה, שהיא חוכמה אחרת לגמרי. חוכמת התורה היא לא חוכמה שמציירת את היש שכבר קיים בצורה יותר מדויקת ומדודה על פי כלים מדעיים. אלא חוכמת התורה היא יוצרת את המציאות. היא יצרה את הטבע ויצרה את חוקי הטבע. הסתכל באורייתא וברא עלמא. כן, יש הפרש תהומי בין חוכמת התורה לחוכמות החול. חוכמות החול מציירות את המציאות. חוכמת התורה יצרה ויוצרת את המציאות. זה אחר לחלוטין. לא בגלל זה אנחנו מזלזלים בחוכמות החול. אבל מצד שני, לא בגלל זה אנחנו תקועים בחוכמות החול. אני רוצה להגיד משפט אחד שאולי הוא יישמע לא יפה, אבל לא אכפת לי. שהוא נכון. הרב אומר באחת האגרות, הרב קוק, שההבדל בין חוכמת התורה לחוכמות החול לחוכמת המדע, הוא ההבדל בין הכל לבין האפס. לא בשביל ההסבר, אני משנה קצת מהרב. בואו נקיד בין האחד לבין האפס. כלומר, חוכמת הקודש, התורה, היא אחד, וחוכמות החול הם אפס. רק זה נשמע נורא. למה? כי אפס נראה לי לא שווה כלום. אבל לא לזה הרב מתכוון. מה הרב מתכוון? אם אני מבין שהאפס הוא בא מכוח האחד, כמשל, הוא עומד אחרי האחד, עם האחד, והאפס אחריו, למה האפס נהפך? לעשר. ומה האחד נהפך? לעשר. מצוין. אז כשחוכמת החול יודעת שהיא נובעת מחוכמות הקודש, שהכרות החילוניות יודעות שבבסיסה נובעות מהכרת הקודש, מצוין, אז א', חוכמת הקודש, הכרת הקודש מתבהרת, וב', הכרת החול מתבהרת. אבל ברגע שחוכמת החול חושבת שהיא לפני חוכמת הקודש, דיינו, האפס מנסה לעמוד לפני אחד, אז מה נשאר? מה יוצא? כשהאפס נשאר אפס, ואחד נשאר אחד. זה מה שהרב אומר, זה לא שאחד ושלום חוכמות החול שווה אפס. מה פתאום? כמה התורה מעריכה חוכמות חול? מה גאון מבין? כל החכמים, כל הקובלים, מה הם כותבים על כל ההכרות הטבעיות של החיים? ודאי ההכרות השכליות, המדעיות, הפילוסופיות, זה ודאי. המוסריות, זה ודאי. וגם ההכרות הרגשיות וההכרות החושיות, זה ברור. מצד שני, לא יכול להיות שההכרה החילונית תחשוב שהכל נשאר שם. יש מקור אלוהי יותר מדויק, יותר מסודר, יותר מכוון. שהוא ייתן את, הוא קודם כל המקור, והוא גם נותן את המידה המדויקת של כל חוכמה, של כל אחר. לכן המשפט השני הוא חשוב. לעולם מוכרחות הן ההכרות החילוניות, א' להיות, ב' מצד שני, מוכרחות הן להשאיר את המקום האינסופי בעד הכרות הקודש. כי אחרת הן לא נובעות מהמקור האמיתי. כן, יניב.
רק שתי שאלות. אחד לגבי מה שהרמב״ם עשה לפסוק הזה של אריסטו, על מה הוא יצר שם? זה לכאורה גם ציור. זאת אומרת, הוא גם לקח את המציאות ותיאר אותה. הוא לא הוסיף משהו על המציאות.
בסדר, אנחנו מדברים עכשיו על חוכמת התורה, לא על הרמב״ם.
לא, אבל אמרנו שזה הוכח את זה לחוכמת התורה.
כי ברגע שאני כבן ישראל מתחיל מנקודת המקור, אם נתחבר רגע להגדרות של הפסקה, אני מתחבר להכרת הקודש, שהיא הגרעין הפנימי של כל הכרות החול, בלי לזלזל בהכרות החול, אבל מצד שני בלי להתעקע בהכרות החול, אז אני מחבר את הכל אל מקורו. אז הכל נהיה כבר אלוקי. אז הכל כבר נהיה אינסופי. אז אין שאלה. כי הכל מחובר אל מקורו היותר מקורי.
כן,
אבל
זה
רגע
דווקא על עניין של ציור מול יוצר. זאת אומרת, לכאורה זה נראה גם כמו ציור,
זה לא כמו יוצר. בוא נגיד את זה רגע אחרת, נהיה רגע בחורי ישיבה. בסדר? כשאדם לומד תורה, אז הוא יוצר מציאות. כשאדם לומד פיזיקה, הוא מצייר מציאות. אנחנו מאמינים שכשאנחנו לומדים תורה עכשיו, אנחנו יוצרים מציאות חדשה בעולם. אני אגיד לך משפט, לא יודע אם תזדהה מה שאני אומר, אבל לפחות אני מזדהה מה שאני אגיד. אף פעם לא הבנתי. למה בני אדם מאוד מתרשמים מהסיפורים על המהר"ל וחכמים אחרים שברו גולם? שמעת שהמהר"ל ברא גולם? וואו, איך הוא ברא גולם? תשובה, אני בכלל לא מתרגש מהסיפור הזה. כי כל אחד מאיתנו, כל רגע, בורא גולם. את מי הוא בורא? את עצמו. אני חומר גלם. יש בי כוחות חיים טבעיים, מה שכאן הרב קורא, הכרות חילוניות. וכוחות החיים הטבעיים האלה אמורים להיות מוארים מהאור האלוהי. אז אני כל הזמן בורא צורה בגולם. כל הזמן נופח את התוכן האלוהי במסגרת הטבעית. אז אנחנו בוראים גולם. כל הזמן. אז מה החידוש שהמהר"ל ברא גולם? וגם אם תרצו להגיד שהמהר"ל ברא חומר, יש מי יש, פיזי, למסה. אנחנו בוראים צורה. ערכים, אידיאלים, אלוהי, אמיתות. מידות, מוסר, מה יותר גדול? מסה או מידה? מה יותר גדול בעולם באמת? 2 קילו או לתקן 0.5 מילימטר של מידה? ברור שמידה. אז מה אתה מתלהב מזה שהמהר"ל ברא גולם ואתה לא בורא צורה? אלא מה? אנחנו חיים במושגים שטחיים שהם לא אמיתיים. לכן כל אחד מאיתנו בורא כל הזמן צורה. כל יום ויום, כל רגע ורגע. מה זה לברות צורה? זה לגלות את ההכרה הקודשית בתוך ההכרות החילוניות. לגלות את ההכרה האלוהית האינסופית בתוך ההכרות הטבעיות, הגופניות, חושיות, הנפשיות, רגשיות והשכליות, הגיוניות. כל אחד מאיתנו אומר לעשות את זה כל הזמן. סליחה.
שאלה
שנייה. כן.
אתה אומר שאנחנו בעצם לומדים תורה כדי להגיע לחוכמה. והפך אותה לתורה. זה פועל גם, זאת אומרת, במשקל נגד. זאת אומרת, נניח אנשי מדעי היהדות עוסקים בדברי תורה.
אתה שואל שאלה חמורה מאוד. אני אהיה עכשיו קיצוני. אני אגדיר את השאלה יותר, בצורה יותר קיצונית. האם אפשר לטמא את הקודש? האם אפשר לחלל את הקודש? התשובה היא לא. מי אנחנו שנחלל את הקודש? אני יכול להלביש את הקודש בלבושים של חול, אבל הקודש בעצמו הוא טהור. לכן אדם קם בבוקר, אומר, אלוהי, נקודותיים, נשמה שנתת בי, מקף, תאורה היא. הנשמה שלי תאורה. אתמול נאפתי, אתמול גזלתי, אתמול רצחתי. נכון. אז הנשמה בגוף, זה סובך. נאפתי, גזלתי, רצחתי, נכון. אבל הנשמה בעצמותה, היא תאורה. האם אפשר לקלקל במחאות את התורה מצד עצמה? לא. בוא נגיד הרגע בצורה אחרת. גם אנשים אינטלקטואליים. ויש דברים כאלה בארץ ישראל, ברוך השם, שלומדים גמרא בשביל לפתח את השכל שלהם. איך אמר לי פעם אדם, אתה יודע למה אני לומד גמרא? כדי להתקבל לפקולטה למשפטים. סוף ציטוט. פעם אמר לי מישהו משפט כזה, כן? הוא לא יוכל לזהם את נקודת הקודש שנמצאת בגמרא. זה שהוא פגש את הנקודה החיצונית, הוא פגש את השכל שבגמרא, ולא פגש את הנשמה של הגמרא, זה בעיה שלו. אבל האם בגלל זה הוא עקר את הנשמה של הגמרא? מה פתאום? הוא פגש את הגמרא ברובד היותר חיצוני שלה. זה כמו אחד למשל, סליחה שאני מוריד אותנו למטה, זה כמו אחד, אתה שואל אותו, תגיד, למה אתה חוזר בי תשובה? אז הוא אומר, אני חוזר בי תשובה כי אני רוצה להיות אדם יותר טוב. כלומר, לקח את התורה, כקרדום לחפור בו, לאינטרסים האישיים שלו. אז בגלל זה הוא מקטין את התורה? לא, התורה מצד עצמה היא קודש קודשים, היא גודל אינסופי, היא אמת מוחלטת. זה שאני משתמש בתורה לצרכים שלי, זה הקטנות שלי. אז אני אפגוש בתורה רבדים נמוכים שהם האינטרסים שלי בתורה. אז אני אדם קטן, כי אני פגשתי את התורה לפי הצרכים שלי. אבל האם התורה מצד עצמה, חס ושלום, התמעטה? ודאי שלא. בוא נגיד רגע את זה אחרת. כל אחד מאיתנו יכול לפגוש את התורה ברבדים השונים של החיים שלו. אני יכול לפגוש את התורה דרך החושים, אני יכול לפגוש את התורה דרך הרגשות, אני יכול לפגוש את התורה דרך השכל, אני יכול לפגוש את התורה דרך הנשמה. תרגום מונקלוס. אני יכול לפגוש את התורה דרך החושים. דוגמה אחת. למה אתה לומד תורה? כדי להתגבר על יצר המין. כדי להתגבר על יצר אכילה. כדי להתגבר על יצר שינה. טוב, אם כן, לקחנו את התורה כדי להתגבר על היצרים הגופניים. בסדר? לא שזה מי יודע מה, זה גם משהו. בסדר, הלאה. למה אתה לומד תורה? למה אתה קשור לתורה? אני לומד תורה כדי לכוון את הרגשות שלי נכון. למה אתה לומד תורה? כדי להגיע לתובנות שכליות נכונות על החיים. שלושת המעגלים האלה הם מעגלים של קרדום לחבור בו. שאני משתמש בתורה לאינטרסים שלי, לצרכים שלי. אבל כולנו מתחילים מהמקומות האלה. בסדר. אבל לא מסיימים שם, אנחנו לא נתקעים שם. אז למה אתה לומד תורה? אנחנו לומדים תורה כדי להתחבר אל המהות האלוהית האינסופית. שעל הדרך היא תתקן את התודעה, היא תתקן את הרגשות, היא תתקן את החושים, היא תכוון את הכל, את כל כוחות החיים, את כל הכישרונות, למגמות הנכונות. בסדר. אבל לא מהמקום הזה אני מתחיל. המקום הלא שלם נקרא תורה לא לשמה. המקום השלם נקרא תורה לשמה. חזל ידעו שאדם קטן, אמרו לו, תתחיל מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. בסדר. אז למה באת למכון מאיר? כי החיים שלי נתקעו בכביש ללא מוצא. למה באת למכון מאיר? כי לא יודע מה. יש לי אינטרס כזה או אחר. בסדר. מתוך זה, בעזרת השם, תחשוף את הערך היותר פנימי, היותר עליון. זה תהליך שצריך לעבור אותו. לכן התורה מצד עצמה, היא לא יכולה, חס ושלום, להזדהם, או להתאמה, או להתחלל, או להתקלקל. אני, כאדם סובייקטיבי, מזהם את עצמי, כי המפגש שלי עם התורה הוא מפגש קטן.
זאת אומרת, שמצד, דיברנו על מה קורה בתורה, אבל מצד העוסק, זה לא נקרא שהוא עוסק בתורה בזמן שהוא עוסק באזור שהוא לא...
אבל חז"ל התירו את זה. כי אחרת, אם אנחנו לא, אם חז"ל, אם התורה לא, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מתיר לנו לעסוק בתורה שלא לשמה, כולנו היינו יוצאים מפה מיואשים עכשיו, נכון? אני ערב לעצמי שאני לומד תורה לשמה, שאני אידיאליסט, שאני אדם שמה שמעניין אותו זה תיקון העולם? לא, יש לי אינטרסים, יש לי משפחה, יש לי פרנסה, יש לי אינטרסים כאלה ואחרים, כבוד, אני יודע מה, אלף דבר. נכון, אז כולנו נצא מכאן מיואשים. אז למה אנחנו לא מיואשים? אלא מאותגרים מלשון אתגר. אנחנו מבינים שיש תהליך שצריך לעבור אותו. ההכרות החילוניות שלפעמים אנחנו שבועים בתוכם, א', חשוב שניפגש איתן, ב', חשוב שהם יוארו לאט לאט מהכרת הקודש. וזה תהליך עמוק מאוד, שכל אחד מאיתנו צריך לעבור אותו, החברה הישראלית כעם צריכה לעבור אותו, האנושות בכלל צריכה לעבור אותו, עד שלא מגיע בסוף התיקון. אבל בגלל המשבר עם ההכרות החילוניות, להגיד על ההכרות החילוניות שהן שקר, להגיד על יצר המין שהוא דבר מיותר שהקדוש ברוך הוא פרה בעולם, כי תראי לאיזה קלקולים זה מביא את האדם. להגיד על יצר הכבוד שהוא יצר מיותר שהקדוש ברוך הוא פרה בעולם, כי תראי לאיזה נזקים זה מביא את העולם. זה לא נכון. אבל בדרך זה גורם הרבה נזקים. נכון? אז ננסה לתקן כמה שניתן. לכן מצד אחד יש כאן הערכה עצומה להכרות החילוניות, כי גם אותם הקדוש ברוך הוא פרה. מצד שני יש כאן דרישה מוחלטת לגלות את הכרת הקודש בשורש ההכרות החילוניות. ואין סתירה בין שני המשפטים האלה. זה אותו דבר בדיוק.
אבל
אני חושב
שתגיד מה קודם למה, כי גם תינוק ברגע שהוא נולד,
שאלה מאוד יפה. מה שליאור שואל, כבר דיברנו אני חושב, לא ליאור? כבר דיברנו, מה קודם למה? אתה זוכר בראשית ברא?
כן.
אז דיברנו בית שמאי בית הלל.
אבל תינוק שמגיע לעולם, הוא נפגש עם הכל.
נכון, לכן אמרנו, אתה צודק, לכן אמרנו שבעולם הרוח, בעולם הרוח השמיים קודמים לארץ. בעולם הבריאה, בראשית ברא, אלוהים את השמיים ואת הארץ. אלה תולדות השמיים והארץ באי בריאם. אם כן, בעולם הבריאה, בעולם הרעיונות, בעולם הערכים, בעולם האידיאלים, הרוח, הרעיון, הקודש, קודם לכל. לכן תורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם וכו'. בעולם העשייה, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, אז ביום עשות העשייה, ארץ קודמת לשמיים. דרך ארץ קדמה לתורה. אז בעולם האידיאל, הרעיון קודם למעשה, בעולם המעשה קודם לאידיאל. כבר דיברנו על זה. אז איפה אני מתחיל? אם אני בעולם המעשה, אני מתחיל מהחוץ פנימה. אבל אם אני עכשיו בתוך בית המדרש, בא לכיתה, לומד תורה, מה אני מבין? שנכון שברמה המעשית אני מתחיל מהחוץ פנימה, אבל ברמה הפנימית אני אמור להתחיל מהפנימה חוצה. לכן הפסוק הזה זה נפלא, הפסוק הראשון של פרק ב' בספר בראשית. אלה תולדות השמיים והארץ ביבריאם, פסיק, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. ומצד אחד תדע שבאמת התולדות, התוצאות, מתחילות מהשמיים אל הארץ, כי זה מתחיל בעולם הבריאה. אלה תולדות השמיים והארץ ביבריאם. אבל תדע לך שבעולם העשייה, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. הארץ קודמת לשמיים. כל מה שדיברנו פה, בזמנו. טוב, יש כאן שאלות, בואו נתייחס רגע. אסף מתל אביב אומר, מה בנוגע לאותם אנשים שלצערנו לא ניחנו בחמשת החושים? של החמורה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא אדם עם נכויות. עכשיו, דרך אגב, סליחה שאני נוגע בסוגיות לא פשוטות, אבל נכויות פיזיות, אלה נכויות יחסית, סליחה שאני אומר, זה כשלא נדע, כן? אלה נכויות קלות. נכויות רגשיות. אדם שהוא נכה רגשית, יש לו חסימות רגשיות. זה נכות פחות חמורה מלהיות אדם בלי יד? חס ושלום, בלי עיניים? בלי אוזניים? מי אמר? אולי האדם שהוא יותר מדי שחלטני, חסר אינטואיציה נפשית רגשית פשוטה, תחושה בריאה של חיים. אולי הוא אדם הרבה יותר חולה מאשר אדם בלי אוזניים, בלי חוש השמיעה. לכן יש כל מיני סוגים של נכויות בעולם. יש אדם שהוא נכה חושית, יש אדם שהוא נכה רגשית, יש אדם שהוא נכה שכלית, נכה נשמתית, אף אחד מאיתנו לא נכה ברוך השם. לכן כל אחד מאיתנו בא לתקן את הנכות הזאת. לכן השאלה במחילה מהסף לא מתחילה. מה בנוגע לאותם אנשים שלצערנו לא ניחנו בחמשת החושים? תשובה, כולנו לא ניחנו בכל הכוחות ובכל הכישרונות. מישהו פה יכול להגיד על עצמו שהוא לא נכה רגשית? שהוא לא נכה שכלית? כל אחד מאיתנו יש לו פה IQ 180? לא נראה לי. לפחות אני יכול להגיד על עצמו. מישהו מאיתנו יכול להגיד שתמיד התגובות הרגשיות שלו הן תגובות ישרות ולא עקומות? אלא מה, עוד פעם, אנחנו הולכים למה שנראה כלפי חוץ. אז אדם חס ושלום חרש, או אדם עיוור, או אדם שאין לו איזה חוש טבעי, זה גלוי. זה משפריץ אלינו, כן? זה ברור לנו. אבל הנכויות היותר עמוקות, הן נכויות נסתרות, אז לפעמים אנחנו לא שמים לב אליהן. אנחנו תמיד אומרים שהדבר החשוב ביותר בגידול הילדים זה שלא יגדלו עם נכויות רגשיות. להיות ילדים שגדלים בריא. בריא, כלומר, שמחים, אופטימיים, חיוביים וכו'. כי אתה יכול לגדל אדם עם הצלחות מאוד גדולות בעולם השכל ובעולם החושים, וכשעולם הרגש, עולם הנפש, לא מספיק התפתח, הבן אדם מרוסק. מתי זה יתפרץ? אחר כך, כמובן. טוב, יש הרבה מה לדבר על הסוגיה. טוב, בואו אולי נסיים את הפסקה הזאת היום. וסוף כל סוף, בהכרעתן של שתי ההכרות, זו לעומת זו, חוץ ממה, תראו איזה משפט יפה וחשוב, חוץ ממה שהקודש הוא הצודק, כלומר הוא בסופו של דבר הגרעין והמקור של כל ההכרות החילוניות, לבד, כלומר חוץ מה, לבד מה שמוכח הקודש להיות הנצדק, וכאן אומר הרב ככה, הקיצה, תוקע ככה איזה מין הקיצה כזאת, מתחת לחגורה, חוץ מזה שהקודש הוא באמת, זה שבסופו של דבר יתגלה כהכרה יותר עליונה, מצד שני, אם הוא לא יכיל בתוכו את כל ההכרות החילוניות, בואו נדבר במושגים פשוטים. תורה שמזלזלת בחושים, ברגשות, בשכל, במדע, בתודעה של המין האנושי המתפתח, וכו', בעולם מדעי וטכנולוגי כמו שלנו, תורה כזאת היא תורה חסרה מאוד. תורה שמזלזלת ולא מוכנה לקחת כחלק מהופעת התורה את כל רבדי החיים היותר נמוכים, היותר טבעיים, היותר פשוטים, היא תורה חסרה. היא לא תורה. לכן חוץ ממה שמוכח הקודש להיות הנצדק, הוא מוכח להופיע באורו גם על כל השטחים של ההכרות החילוניות. אני יכול לספר סיפור שאחרי רצח רבין היו כל מיני כינוסים בין נקרא לזה אנשי שלום עכשיו שבעיקר היו חבר'ה בגילאים, נגיד, בין 20 עד 30 מהאוניברסיטאות, בדרך כלל, לבין בחורי ישיבה מישיבות מסוימות. אני זכיתי להשתתף באחד הכינוסים האלה בזמנו, ואחד הדברים המעניינים שככה התחדדו לי, שבאיזשהו שלב בדיון, אז אני שאלתי את אותם המשתתפים שבאו מאוניברסיטה, שאלתי אותם, תגידו, אתם מחר מתחתנים, בסדר, אתם מחר מקימים משפחות, מביאים ילדים לעולם. מהם הערכים שבשבילם אתם מקימים משפחה? למה תחנכו ילדים? אז אמרו דברים מאוד חשובים. צדק חברתי, אכפתיות חברתית, פרנסה בכבוד, בסדר גמור. עכשיו, אם אנחנו באים ממקום שהתורה מזלזלת בכל זה, התורה לא מתעניינת בכל זה, פרנסה בכבוד, הקדוש ברוך הוא מפרנס. צדק חברתי, בן אדם לחברו, בן אדם למקום. הלוואי בן אדם מתפלל כל היום. א', זה לא נכון. וב', זה גם לא מועיל. אז הכיוון שאנחנו הלכנו היה שכל ההכרות והערכים והאידיאלים האלה, שהם ערכים אמיתיים, שבשבילם אתם תגדלו משפחה ותחנכו את ילדים, כל הערכים האלה נמצאים בתורה. ובאמת הם נמצאים בתורה, זה לא משחק, זה באמת. אין בן אדם לחברו בתורה? אין גדול עניינים הגיעו יותר מראי שמיים? אין אכפתיות חברתית? ודאי שהתורה מלאה מזה. אלא שהתורה מוסיפה א' רבדים בתוך הסוגיות האלה, עומק על גבי עומק בתוך הסוגיות האלה, ובאמת התורה מסתפת גם לסוגיות אחרות. החיים לא נגמרים בבן אדם לחברו. וגם לא בין יחיד ליחיד, אלא גם בין עמים. ותיקון אנושות, ותיקון עולם. אז אחד הדברים הכי המעניינים ביותר, שאני ככה קלטתי כתוצאה מהמפגש הזה, ולא רק... סליחה. ולא רק ברמה הדיפלומטית שבוא נהיה נחמדים, אלא ברמה האמיתית של הדברים. אם אתה בא בגישה שהתורה מכילה בתוכה, וזה נכון, זה לא דיפלומטיה פה, זה אמיתי. התורה מכילה בתוכה גם את כל הערכים הנקראים במרכאות חילוניים, אז אנחנו כבר על אותו מכנה משותף. זה לא אתה בא מהעולם החילוני, אני בא מהעולם האלוהי, יאללה, התנגשות, מלחמה. לא. העולם החילוני, הערכי שממנו אתה בא, והוא ערכי, אנחנו לא מזלזלים בו. התורה גם שם נמצאת. השנינו נמצאים על אותה קרקע. רק בוא יותר נעמיק את זה. בוא יותר נגיע לסיבת הסיבות. בוא יותר נסעף את זה, יותר נפאר את זה, נסעף מלשון סעיף. יותר נעמיק מלשון עומק ויותר נרחיב מלשון הסתעפות. וכו'. וזה מאוד מעניין שהמסקנה של המפגשים האלה, לפחות בקבוצה שלי הייתי, הייתה באמת המסקנה הזאת. כלומר, יצאנו באווירה מאוד טובה. כי בעצם אין כאן עולם של ערכים שיש בו התנגשות. יש פה עולם של ערכים משותף, שהתורה, אנחנו מאמינים, היא נותנת א', עומק לערכים האלה, הרבה יותר מהעקרות החילוניות, כי סוף סוף זה לא מתחיל משם, וב', היא הרבה יותר נותנת רוחב לערכים נוספים, ולא רק שם. כלומר, אני לא מחנך ילד רק כדי שלא יהיה גנב, או כדי שירים את קליפת הבננה מהרצפה כדי שהסקנה לא תתגלה שלה. לא. למרות שהערכים האלה חשובים. אבל זה לא נגמר שם. לכן, וסוף כל סוף, בהכרעתן של שתי ההכרות זו לעומת זו, לבד, חוץ ממה שמוכח הקודש להיות הנצדק, הוא מוכח להופיע באורו גם על כל השטחים של ההכרות החילוניות. ועם זה, מוכח הדבר שילכו ויעשו בו עניינים, אל המקור של הקודש העליון, של קודש הקודשים, שאז יתגלה שהמקור של שתי ההכרות הוא אחד. ששם גם החול וגם הקודש באים מתוכן אחד, ומתגלים בתור צביון אחד, וכאן הרב מזכיר מאמר בזוהר שכנראה לא נספיק לברר אותו היום, קילט שמאלה בעתיקה קדישה, אין שמאל במקור האלוקי, עתיקה קדישה זה ביטוי פנימי, שמאל זה מידת הדין, זה כל צד השמאל, זה גם קשור לפוליטיקה דרך אגב, קילט, לא, זה נכון, זה קשור לפוליטיקה, זה לא מצחיק, קילט שמאלה, תמיד הצד השמאלי הוא צד שרואה יותר את האומניות של המציאות, שלא יודע לשים את הקו, שלא יודע לשים את הגבול. וזה מאוד מעניין, כי על פי הקבלה, הצד שמאל זה דווקא הדין, ופה זה מתהפך, פה זה כאילו חסד. יש סוגיות עמוקות כאן, בואו נעזוב את זה רגע. קילט שמאלה והעתיקה קדישה, דקולה ימינה. במקור האלוקי הכל ימין. גם כשזה מתגלה, כשמאל. טוב, יש מה לברר פה. אז פעם הבאה או שנמשיך את המאמר הזה בזוהר, או שנתקדם לבב. טוב, ברוכים השבים, שר כוח, חורף טוב.